ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
עוד פעם, נקרא מהתחלה. ארץ ישראל איננו דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי ואפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קבע בצבעים טבעיים, בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים בנועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. אין זכות קיום לאוריינטציה הזאת, למרות שהיא כמובן בכוונה טובה, כוונה לשם שמיים, כוונה לאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, זו מטרתה. מכל מקום, אין לה פרי הראוי לקיום. התוצאות, הרב מנבא שהתוצאות של האסטרטגיה החינוכית הזאת הן חסרות ערך, על כל פנים הם לא החזיקו מעמד, כי אני חושב שקראנו את זה, בפעם הקודמת קראנו את פסקה ח' שם בלורות התחייה, בעמוד סבך ב', קראנו. כי הוא אומר, כי היהדות בגולה, יש גבול למה שהיא יכולה להחזיק את עצמה על מכוח החזון, מכוח זיכרונות העבר ותקוות עתיד, שזו היניקה שלה מארץ ישראל. אבל יש גבול, זאת אומרת, הדבר לא יומן כי סופר עירה, וקרוב ל-2000 שנה זה יחזיק מעמד, אבל הם סומכים על הנס, ונגמר. המשאב הניסי הזה הוא מוצא, הרבה למעלה ממה שסביר שאפשר היה למצות ממנו, וכיום יש קצבה, כמה כוח יש בחיזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולסול וכוחו נתיבה לחייה. יש גבול, יש קצבה, והקצבה נגמרה. והקצבה נראה שכבר מלאה צבא, על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים. וכוח החיים הולך ומצטמצם, ולרב זה ברור שעורק החיים של היהדות הגלותית הולך ונסתם, הולך ונגמר. המשמעות של זה, שלא יהיו יותר חיים יהודיים בגולה. לא יהיה. המשמעות של זה לדורות הבאים, זה הרב כותב, לא, בהרבה מקומות, בדברים מפורסמים, שהוא קורא ליהדות היהדות בגולה לעלות, תעלו ותצילו את עצמכם מטמעון ושיממון. ובשנת תף רייס צדיק היי, בשנה שהרב נפטר, אז היה לו פה את הדרשה המפורסמת פה בחורבה, המאמר שלו שופרות, ושם הוא אומר שיש כל מיני שופרות, ואחד השופרות זה שופר טמא שנקרא היטלר, והוא מזכיר אותו בשמו. ועל זה נגזר לוגית מהשיטה שלו, זה שאין סיכויי חיים ליהדות בגולה, זה לוגית, זה נגמר, זה ברור. איך בדיוק? זה לא ברור, אבל ברור שלא יהיו יותר חיים יהודים בגולה. או פיזית, או רוחנית, אבל מי שישאר בגולה, הוא לא יישאר. ועל כל פנים, הוא לא יישאר כיהודי, או בגלל שהוא לא יחיה, או בגלל שהוא לא יחיה חיים יהודים. זה ברור. כי כדי להציל כיום את היהדות, זה דבר אחד, אם כדי להציל את היהודים, אין תקווה אלא רק לעלות לארץ ישראל. ועל כן, כל המניפולציות והכוונות הטובות לחזק את היידישקייט בגלות, במקום שעושים את זה על חשבון מיתון היחס לארץ ישראל, זה גישה דיאמטרלית לאמת, בקוטב ההפוך לאמת. על כן, אין הסיכוי. כי למה? כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. יש פה את הערך של הקודש של ארץ ישראל, שארץ ישראל זה הערך העצמי, הערך התכליתי, כל הסיבה בכלל שחשוב להחזיק את היהדות בחוץ לארץ, זה הכל בשביל ארץ ישראל, וכל התורה של חוץ לארץ, זה הכל בשביל ארץ ישראל. החיוב דאורייתא לשמור את התורה בחוץ לארץ, זה בשביל ארץ ישראל. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיתי לבך למסינה דרך בעלך, כדי שתשובי בתולת ישראל, תשובי לרייך אלה, ושמתם את דברי אלה על גבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, ויהיו לתדפות בין עיניכם, על אף שעבדתם ממהרה מעל ארצות דבר, אשר השם נותן לכם, זה למען ירבו עמכם בימי בניכם מעל אדמה, שנשבעת שם לא בתכם לתת להם, כי מה שמיים אל הארץ, זה פשט. זה הפשט של מה שאנחנו אומרים, בקריאת שמע. אז זה כל ההצדקה, זה כל הטעם. זה כמו סוגיות הלכתיות יש כאלה, לכאורה חיוב דאורייתא, אז כל חיוב דאורייתא הוא עצמי. אבל זה לא נכון. יש חיוב דאורייתא, הוא עצמי והוא לא עצמי. למשל, לא יהיה לך חמץ ולא יהיה לך שעור בכל גבוליך. זה נקרא, זה איסור דאורייתא, אבל באמת השורש של זה, זה כדי שלא תאכל ולא יאכל חמץ. אז זה נקרא איסור סייגי. ואין אישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה, יכול יחבקנה וינשקנה, תלמוד לומר לא תקרב. אז יחבקנה וינשקנה זה איסור דאורייתא, אבל זה איסור סייגי כדי שלא יגיע לעיקר המעשה. אז יש דבר כזה שהתורה מצווה, יכול להיות שזה חיוב דאורייתא, יכול להיות שאפשר למנות את זה בכלל תרי המצוות, ומכל מקום, המצווה הזאת יש לה מטרה אחרת, יש לה מטרה מעבר לה. היא לא רק קדושה בעצמה, היא שמשית למשהו אחר. אז גם פה יש חיוב דאורייתא לשמור את כל ה... וקשרתם לאות על ידיך, ובאתם רעם לארץ דבר של השם תראה, ואם זה, ושמתם את דבריי אלה על בבכם ועל נשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם ולדעות. אף על פי שאני מגלה אתכם, כי עשו מזוזה, הניחו תפילין, עשו מזוזות, אז יש חיוב דאורייתא בחוץ לארץ להניח תפילין במזוזות. אבל זה חיוב אמצעי, זה חיוב שהוא בא בשביל מטרה אחר, למען יבואים לכם ויבואים לכם על האדמה. אז ארץ ישראל זה הערך העליון, זה התמצית העליונה, שכל התורה כולה מתגלה למענה. עכשיו אתה הולך ויוצר את התורה כערך בצד הערך של ארץ ישראל, אתה רוצה להטיל צל על ערכה של ארץ ישראל למען התורה? זה אבסורד. זה עיוות של כל הרוח של התורה. וכתוצאה מזה לא יכול להיות שזה יביא תועלת. או ליתר דיוק, זה יביא תועלת. זה יביא תועלת. אבל הנזק של זה גדול מהתועלת שזה יביא. אבל כן, גם אם יהיה לזה איזה פרי, הוא לא ראוי להחזיק מעמד. הוא לא ראוי להחזיק מעמד, כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. יש משהו יציב ולא יכול לזוז. וזה המציאות של האיתנות של ארץ ישראל. חוץ לארץ, כל עניינה וכל הקדושות שבה הם ההפך מהאיתנות. בתי כנסיות שבחוץ לארץ על תנאי הם עומדים. כל הקדושה של חוץ לארץ, ואלה הם למקדש מעט, אבל זה הכל על תנאי. כל עוד אנחנו פה, כל עוד השכינה מלווה אותנו בגלות, אז בסדר. אז יש מציאות של קדושה נודדת. זה לא קדושה איתנה. והחיזוק של האמונה, היראה והמצוות המעשיות, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהיה לזה ערך עצמי בחוץ לארץ, אם זה לא מכוון לארץ ישראל. ואם בכל זאת מודאגים על היהדות בחוץ לארץ, כי סך הכל צריך להחזיק מעמד, בוודאי שצריך להחזיק מעמד, אז האסטרטגיה צריכה להיות הפוכה. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. צריך לחנך את כל היהדות בגולה, את כל היהודים בגולה, את כל הנוער בגולה, צריך לחנך אותם, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, זה העיקר וזה זכות הקיום. ועל פי כל שהוא יהיה שקוע יותר בתועדתו בארץ ישראל, שיבין שכל קיומו זה למען ארץ ישראל, אז יהיה לו כוח קיום. כמובן שכוח הקיום הזה הוא בעצמו לא יחזיק אותו הרבה זמן, אם אתה מבין שכל הערך של החיים שלך זה רק בשביל ארץ ישראל. אז זה ברור שברגע שתוכל, אז אתה תעלה לארץ ישראל. אז איך זה יקיים את היהדות בגולה? ככה זה יקיים אותה. התפקיד של היהדות בגולה זה לא להיות שם. זה התפקיד העליון שלה. עניינה לעלות לארץ ישראל. ואם תעלה לארץ ישראל, היא תחיה. תחיה חיים קדושים, חיים נשמתיים, ותחיה אפילו חיים פיזיים, ביולוגיים. ולא זה, לא זה ולא זה יש. ומתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. הרעיון היהדותי רעיון היהדות בגולה יקבל את תכונותיו עצמיות. מה זה יהדות? מה זה יידישקאי? מה זה יידישקאי אמיתי? זה הכל מתוך התודעה, כי מציאות את שטרון בראשון ירושלים. כי אם מתחילים לבסס פה יהדות אוטונומית בגולה, אז זה הסוגיה, נזכרנו אותה. סוגיה שם בסוף ברכות, עם שירת חנייה בין חי רבי יושע לבבל, בים כדי שרשים, רבי ראשונים חוץ לארץ, שלחו אחר שני תלמידי חכמים, התחילו, הוא אמר עלינו, גדולי הדורם, באבותיהם שימשו בית המקדש, התחילו מטמא והם מתארים, הוא אוסר והם מטמאים, הוא מטמא והם מתארים, הוא אוסר והם מתארים. אמר להם, האנשים האלה של שבן, של טוען, אמרו לו, כבר גדרת ואתה יכול לפרוץ, כבר בנית ואתה יכול להרוס. אמר להם, מה זה? אמרו לו, למה אתה מקדש חדשים שבת מעביר שאני מקדש חדשים בחוץ לארץ? אמר להם, גם רבי עקיבא עשה כך. אמר, הלך רבי עקיבא, שלא נלך כמותו בארץ ישראל. אמר, גם אני לא הלכתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו, גדעים שהנחת נשאו תיישים בעלי קרניים, והם שיקונו אצלך. ואמרו לנו, הלכו ואמרו לו, אם שומע מותה ואם לא יראה בנידוי. ואמרו לכם שבגולה, אם שומע מותה ואם לא, יעלו נהר, חנניה יבנה למזבח, אחיה יבנה למזבח, חנניה ינגן בחילו, ותקפרו כולכם ותאמרו, אין לכם חלק באלוהי ישראל. מיד גאו כל העם בחייה ומוחס לשכה בחלילה, יש לנו חלק באלוהי ישראל. וכל כך למה? משום כי מציאות יצא תורה ודבר השם ירושלים. בשלמה, הוא מתיר והם אוסרים, אבל חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר. אלא הם עשו את כל זה כדי שהכי דלא יגררו כל העם הבטרי. אז זה תיעוד של פרובוקציה נוראית שחז"ל עושים כנגד מי שהם לא כופרים בעובדה שהוא גדול אדום, ולא כופרים בעובדה שאני חושב שכבר אמרתי לכם, הוא זה שמלמד את עם ישראל לדורות ששקולה מצוות ישיבת ארץ ישראל כנגד כל התורה כולה, כי הוא זה בין אלה שהיו שם ב... ב-, ב-, ב- בספרי שהלכו שם לרבי יהודה בן צבי ללמוד תורה, וכיוון שהגיעו לגבול זלגו עיניהם ואמרו וירשת וישבת ושמרת לעשות שכולה מצוות שיבת ארץ ישראל ככל התורה כולה. בספרי כתוב וחזרו למקומה. הרמב"ן שמביא את זה, שהרמב"ן מפורסם במצוות שיבת ארץ ישראל, אז הוא לא מזכיר את זה, הוא רק אומר שכולה ישיבת מצוות ארץ ישראל ככל התורה כולה. כל פנים, הוא היה ביניהם, אז הוא יודע מה זה ארץ ישראל, מה זה, מה שאנחנו יודעים מה זה ארץ ישראל, זה הכל ממקורו. וכנגדו, כנגד רבנו, רשקה בהג, גדול הדור, אף אחד לא חולק עליו שהוא גדול הדור. מה הגלה? הגלה היא שדק מן הדק, די נבדק, אז היחס לארץ ישראל שם לא בסדר. למה? כי הוא קם בבוקר והוא לא בירר עם כבר גדעים שהניח לעשות ישים ולקרניים, וצריכים להודיע לו את זה. הדבר כזה, זוהי שערויה כזאת, שהנה אנחנו 2000 שנים אחר כך יושבים ומוקיעים את חנניה בן אחי רבי יהושע אל עמוד הקלון, כי הוא בגד בארץ ישראל. זה נקרא בגידה בארץ ישראל. כי חז"ל מבינים כל יכולת החזקת העמדה של היהדות בחוץ לארץ, זה הכל נעות ביחס והשיקוע המוחלט בארץ ישראל. אתה מתחיל לחנוק את זה ולו בצורה הכי דקה? אנחנו צריכים להחזיק 2,000 שנה. לא נחזיק 2,000 שנה. לא נחזיק 2,000 שנה, פשוט לא נחזיק. אז זו הנקודה, זו התפיסה, זו השורשיות, זו האוריינטציה. ואכלה אתכם ארץ אויביכם. המציאות הגלותית מרכיבה את הנשמה, אחר כותב באיזה איגרת, יש יהודים כאלה שהגלות כבר אכלה יותר מחצי מנשמתם היהודית. ומכל מקום, אין מי שהיה בגלות והנשמה, והגלות לא אכלה לו את הנשמה. אין, כי זה מקום תמה. והתומה נכנסת. וכשעולים לארץ, אז עדיין עולים עם תומותיכם ועם גילוליכם. והתומות זה המבנה הפסיכי, המבנה הנפשי, והעמדה הרוחנית, שארץ ישראל אצלה זה מצווה גדולה. אבל זו התפיסה, מצווה גדולה. שקולה כנגד כל התורה כולה, כמו תורה, כמו צדקה, כמו שבת, כמו כל מה שכל כנגד כל התורה. די, די, ארץ ישראל, מצווה מאוד גדולה. וזה כבר שם, יש שם נגע של ריקבון, חוסר תפיסה מה זה ארץ ישראל. יכולים להיות את המילים, יכולים להיות הכל נראה יפה, שם בפנים יש ריקבון. לא תופסים איך שארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל? זה לא דבר חיצוני, זה עצם האומה, זה עצם חיי האומה. כל התורה כולה היא פרטים של ארץ ישראל. היא באה למען ארץ ישראל. וזה מה שנותן את הלגיטימציה לתורה. לא התורה צריכה לתת לגיטימציה לארץ ישראל, אלא ארץ ישראל זה נשמת האומה. ונשמת האומה, שם נמצאת כל התורה כולה. ומשם היא מקבלת את ערכה. כשזוהי התודעה, זו התודעה שמתוכה אפשר ללמוד תורה. אתה בתודעה של בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתה בתודעת הגאון הלאומי. אתה בתודעה שאתה הולך לעסוק פה ברוח של האומה האלוקית המופלאה. מותר לך לעסוק בתורה. אחרת זה נקרא שאתה לא מברך בתורה תחילה. אני כן מברך. אתה מברך כמו שבירכו שם בבית ראשון. שעל זה עבדה הארץ, נצטה כמדבר מעין יושב על עוזבם את תורתי. אבל הם כן למדו תורה. כתוב, תושא התורה. אבל הם לא ידעוני. למה לא ידעו אותו? לא ידעו אותו כי לא ברכו בתורה תחילה. אבל הם כן ברכו, כתוב בשאגת ארץ, זה חיוב דאורייתא לברך, אז הם לא קיבלו מצוות, מי תושא תורה. אז עשו בדיוק מה שכתוב בשולחן ערוך. אבל התפיסה של התוכן הרעיוני, התודעה שהברכה הזאת היא לא בשביל שתגיד את המילים האלה ותעשה וי. מה שכתוב בשולחן ערוך, אני עושה וי. הברכה הזאת זה מטבע לשונית שחזל קבעו כדי ליצור לא תמליל שאתה צריך להגיד כמו אברה קדברה כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה ממך, אלא בשביל התודעה שמתוכה אתה צריך לגשת ללמוד תורה. הם באו לבנות תודעה, וכשאין את התודעה הזאת אצל תלמידי חכמים, ההשלכות של זה שכל האטמוספירה של תורה יורדת מנכסיה. ואז בסוף, בהמון הרחב, יש גילוי עריות, שפיכות דמים, עובדה זרה. שחזק שאומרים שהפסוק הנבואי הזה על מה עבדה הארץ, הוא אומר שהוא לא יודע, זה לא הסיבה. גילוי עריות, שפיכות דמים, עובדה זרה, זה לא הסיבה. איך הגיע עם ישראל למצב כזה שגילוי עריות, שפיכות דמים, עובדה זרה? תשובה, לא זווה מתורתי. אבל הם לא עזבו. זה נקרא שהם עזבו. כי אתה יכול לעסוק בתורה, ואתה לא קשור לתורה. אתה נקרא תופס תורה, ואתה נקרא לא ידעוני. וזה נקרא שאתה מברך בתורה, וזה נקרא שאתה לא מברך. כי השאלה, מה אתה מבין? השאלה, מה הכוונה שלך? השאלה, מה התודעה שלך? זכה, נעשה לו שם חיים. לא זכה. יש מצב שאדם עוסק בתורה, והוא לא זכה. כי התורה לא פועלת את פעולתה, אלא אם כן המנטליות היא נכונה. הגישה היא נכונה. אתה נמצא בתודעה של בחר בנו מכל העמים. אז עכשיו, האוריינטציה התורנית שלך היא נכונה. יראת השמיים שנבנית לך היא נכונה. ההבנה של מה שאתה עושה זה נכון. כל המשמעות של התורה זה מובן בקשר שלו. אבל אם אין לך את העיקר, אז הסוגיה שם לסוף המסכת הראשונה של הבבלי באה להגיד לך שאין תורה. ומה שאתה חושב שזה אסור, זה מותר, מה שחושב מותר, זה אסור. בקיצור, כל הפך. בטלה התורה כולה. אין תורה.
למה אין תורה? כי התורה לא נוצרה בשביל שאתה תגיע לעולם הבא שלך. התורה נוצרה בשביל לגלם את כוח החיים של עם ישראל. זאת צריכה להיות התודעה שלך. ואם זה לא התודעה, אתה לא מרושת על ה... אתה לא במסגרת הנכונה. אתה לא מבין מה זה בחר בנו מכל העמים. אתה לא מבין מה זה ארץ ישראל. אתה לא מבין מה זה ארץ ישראל, אתה לא באמת מבין מה זה בחר בנו מכל העמים. כי אתה לא מבין מה זה עם. על כל פנים, לא מה זה עם ישראל, אתה לא מבין. כי ארץ ישראל זה לא מרכיב בחיי עם ישראל. גורם או עניין או אידיאל. לא. זה עצם החיים. רחם על ציון כי בית חיינו. ואם אתה לא תופס ככה את ארץ ישראל, אין לך תפיסה בסיסית בתורה. אין לך גישה אמיתית לתורה. אין לך מנטליות נכונה. התורה לא תהיה לך לברכה. בברכה שהיא תהיה, אני יודע, אין לה פרי הראוי לקיום. כל פנים, אתה מבזבז את המשאבים הרוחניים ונפשיים, לא רק שלך, של העם כולו, כי אתה נכס, אתה רוצה להיות קשור לתורה, אתה לומד תורה. אז תוציא את המקסימום שמה שאתה יכול עם הלימוד שלך. אז תלמד בגישה הנכונה. תלמד בהבנה הנכונה, בתובנה הנכונה. ואז פרי הארץ לגאון ולתפארת, אז תצא הברכה טובה. חזרה, האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה הוא יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את תכונותיו העצמיות. כי תכונותיו העצמיות של הרעיון היהדותי בגולה זה הרצון לשמור על היהדות. אבל יהדות, אתה צריך להבין מה זה יהדות. אם יש לך הגדרה או ציור או תובנה פנימית לא מדויקת של מושג היהדות, אז אתה לא, איך נגיד, אתה לא מהלוחמים המובחרים שממקצים את הכוחות שלהם בהצלת היהדות. אתה לא, מה שאתה עוזר זה לא מספיק. אפשר היה לקבל ממך הרבה יותר תועלת. כדי לשמור על הרעיון היהדותי בגולה, צריך לקשר את היהדות אל היהדות האותנטית, אל תודעת ארץ ישראל. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. אם יש ציפיית ישועה, אחד הנולד בה, אחד המצפה לראותה, אומרים חזל. אז אם אתה לא נמצא בארץ, אתה יכול לפחות לצפות. לצפות זה כמו להיות. כמובן, אם זה עניין דקלרטיבי, אז זה לא. אם זה עניין אמיתי, אז זה כן. אם באמת יש ציפייה, קישור נפשי עמוק לארץ ישראל, במקום שזה אמיתי, והאינדיקציה לכך שבאותו רגע שהאינוס יפסיק, אז הבן אדם ימצא את עצמו בארץ ישראל. סימן שהוא מצפה לארץ ישראל. ואז הוא יחזיק מעמד אפילו בגלות. כי הציפייה זה חבל הצלה ליהדות הגלותית. ציפיית הישועה זה כוח המעמיד של היהדות הגלותית. זה מה שייתן להם את כוח החזקה, החזקת המעמד בתנאים הבלתי אפשריים. הלא, אין שום תרבות, אין שום היסטוריה של שום קבוצה שגלתה ממקומה ושרדה. אין דבר כזה. 200 שנה והחברה הזאת מתמצמסת. זה מקסימום שמקסימום, 20 שנה והחברה הזאת מתמצמסת. אבל אין דבר כזה. הפלא הזה של שרידות עם ישראל בגולה, זה פלא. בעיני זה יותר פלא מקריאת ים סוף. זה דבר לא יאומן. מקריאת ים סוף זה היה חצי לילה. לילה. זה לילה. זה היה לילה של בחרות תבכה בלילה. זה לילה יותר גדול. ולהחזיק מעמד שם בלילה ההוא, גדול השומר. אבל מה החומר המעמיד, מה מחזיק? ציפיית הישועה. מה זה ישועה? מה גדרת המושג ישועה?
חזרה.
הישועה זה היהדות של ארץ ישראל. היהדות של ארץ ישראל היא ישועה עצמה. זה הגדרת המושג ישועה. יש הרבה הבנות של מסתובבים ברחוב בתי המדרש. מסתובבים כל מיני הגדרות למושג הזה. גאולה, ישועה, שכניה, בקיצור. לא אתחיל לפרט פה גלריות של כל מיני רעיונות מה פרו של מושג ישועה. אבל תזכרו, פה זה הגדרה של של מי שמבין בדברים, לא מי שמדמה את עצמו למבין בדברים. וזו הגדרה. הישועה זה היהדות של ארץ ישראל. היהדות של ארץ ישראל זה לא הכוונה כשהיהודים יהיו בארץ ישראל זו הישועה, אלא כשהיהודים יהיו בארץ ישראל, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, גניין חיצוני לאומה, וכשהיהודים יהיו בארץ ישראל, אז יהיה פה בית חייה של האומה. היהודים כולם יתגלו לא כיהודים, אלא כאומה. וכאומה תצא מן הכוח אל הפועל כל העוצמה הרוחנית שלהם, והעמדה התרבותית שתצא אל הפועל מהחיים המלאים של עם ישראל בארצו, זה נקרא יהדות של ארץ ישראל. מפרט של זה, זה כמובן כל מה שיהודים נוהגים להגיד. נבואה, מלכות, נבואה, סנהדרין, בית מקדש, שכינה, ועוד כל מיני מילים שאנחנו יכולים להוסיף, שחשוב מאוד שנזכור בכל המילים האלה, שאנחנו לא מבינים בדיוק מה משמעותם. לא בדיוק, בדיוק. קריאת כיוון? כן. אבל הדיבורים שלנו על המצב הזה, של החיים המלאים של עם ישראל, זה כמו דיבורים של עיוור מלידה שמסביר מה יקרה מתי שעשו לו את הניתוח והוא יראה, ואז הוא ידע מה זה ירוק. הוא כבר יודע מה זה ירוק, הוא יודע שהדשא הוא ירוק והעלים ירוקים, ובכלל הוא יודע שירוק זה את התערובת של צהוב ובכחול ביחד, והוא גם יכול לתת לעשות עבודת דוקטורט על ירוק. ודבר אחד הוא לא יודע מה זה ירוק. אז ככה, מה שאנחנו מדברים על מצב שבו נקום לתחייה, אתם מבינים? המשל של הנביאים והראשונים והאחרונים, זה שאנחנו בגלות במצב של מוות. אז שאנחנו במצב של מוות, זה לא מדובר על היהודים הפרטיים, כי הם דווקא חיים. אבל זה נקרא שהם מתים. כי האומה מתה, עצמות יבשות. מה שמת, בראש ובראשונה, זה התודעה הכללית. תחושת העם, תובנת אחריות לאומית, גאון לאומי, תחושה כללית. אלה מילים שגם שאומרים אותם, הם בקושי מהדדים בלב איזה משהו. אולי, רחוק כזה. זה נשמע כמו בא מבית המקדש במהרה בימינו. זה במקרה טוב, זה מרגש מבחינה דתית. אבל מה זה? איך חשים את זה? אז זה צריך, זה כמו שילד מנסה לדמיין איך זה יהיה כשאני אתחתן. אין לך סיכוי להבין, כי זה לא, זאת אומרת, יש לך איזה קשר נפשי. אבל צריכים לעבור כאלה תהליכים שאתה לא באמת יכול להבין על מה אתה מדבר. בטח לא את התחושה הנפשית, את התודעה הנפשית. כי תסביר לי ילד מה זה אישיות בוגרת. במקרה הטוב ידע לחזור על המילים, גם בזה הוא יתקשה. אבל אין לו סיכוי להבין. ככה גם לנו, אין לנו סיכוי להבין מה זה היהדות של ארץ ישראל במלוא שיעור קומתה. כי זה כשאנחנו נהיה בוגרים. זה כשהחיים שלנו יגיעו אל צורתם האותנטית. עוצמות החיים, התודעות הכלליות של האומה יגיעו לכך שיחידי הסגולה יהיו נביאים, בעלי רוח הקודש. זה לא המציאות שלנו. אפילו לא עכשיו. וגם אפשר לעשות, כדי להבין מה שאני אומר, תעשו איזו אקסטרפולציה, את זה אולי אפשר לחוש. יש הבדל בין המנטליות שלנו כיום, איך נקרא לעצמנו, צברים, וכבר בניהם של צברים, לבין המנטליות של, רק תסתכל על תמונות, מגטו לודג', מי יודע, איך שנראו היהודים לפני 100 שנה, ותנסה עכשיו לא לעקוב אחרי הלבוש שלהם שהוא שונה מהלבוש שלהם, אלא להסתכל על הפרצוף שלהם ולחוש, המנטליות שלהם היא שונה משלהם. אפשר להשלים את זה כך חוצניקים שעולים ומעולים ומגיעים אלינו פה, ותחושו את ההבדל במנטליות, לא רק במבטא הזר, אלא באופי, ותראו מה זה, מה הארץ, איך היא משנה אופיים. וזה כולה עוד לפני שהתחלנו, מה שנקרא, 70 שנה, כמה זמן אנחנו פה. אבל האופי צריך להיות שונה. תודעות החיים, תחושות החיים, תובנות החיים, הכל שונה, שונה, שונה. זה כמו תארי המש, אני אומר לכם, זה כמו תארי השלילה של הרמב"ם. מה אנחנו יודעים להגיד על כזה שבחור, שכל מה שאנחנו אומרים זה לא. אז זה גם אני אומר, מה מצבנו, מה זה המצב שבו אנחנו יש שייכים למלוא שיעור הקומה של היהדות של ארץ ישראל? זה מה שלא אנחנו עכשיו, זה מה שאני יודע להגיד. אנחנו בדרך, אנחנו מתבגרים, אנחנו כנראה תחייה, אנחנו, הכל אפשר להתעודד, רק לא להיכנס להזיות, לתפוס את הפער שבין הרצוי למצוי. למצוי אפילו ברגעים האלה, לכל שכן מתי שרב כתב את השיעור. זה היה כבר לפני 100 שנה.
אז מה זה הציפייה?
הציפייה היא להוצאת הסגולות, תכונות הנפש של האומה, מן הכוח אל הפועל, במלוא שיעור קומתם. זוהי היהדות של ארץ ישראל. היהדות של ארץ ישראל, עוד פעם אני חוזר, זה לא זה שהיהודים בארץ. בטח שאין יהדות של ארץ ישראל שאין היהודים בארץ. ואנחנו אפילו לרוב יושבי עליה עדיין לא הגענו. אפילו לחצי, רוב היהדות עדיין נמצאים, רוב היהודים נמצאים בחוץ לארץ. אז זה המינימום של המינימום, שקודם כל שיגיעו לפה כל היהודים, זה קודם כל. אבל יש לנו לצפות, איך אנחנו שרים שם, תאיר ארץ מכבודיך. אנחנו רוצים שיופיע פה כבוד השם. כבוד השם זה השכינה. כבוד השם, וזה השכינה. השכינה הייתה בישראל מבחינת רוח החיים בגוף האדם, ויותה מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם. ושרחקה, נבערו רצותם וחלף יופיים. אז זה משפיע על ה-IQ, זה משפיע על הצורה הגופנית. השכינה, כי זה החיים. ואנחנו, ברוך השם, אנחנו כיום כבר לא עצמות יבשות, קרבו עצמותינו עצם אל עצמו, גידים, בשר, אור קרם עליהם מלמעלה, כי איך נגיד, חזרה בנו הרוח עד המצב הזה שאנחנו גביה. לא עצמות יבשות, גביה. ברוך השם, על זה אנחנו אומרים הלל ביום עצמו. אבל רוח אין בהם. כל מה שהתרחש פה, עדיין רוח אין בהם. והרוח, רוחי אשר עליך ודמרי שמתי בפיך. הנה מה אנחנו עושים פה, יש לנו ישיבה, תתפלג, ויש עוד עשרות ישיבות, ירבו עד שירבה השם קיים 1,000 פעמים. אז מכל מקום, אני אומר, מצבנו לא שווה הרוח. כי אצלי זה ברור שאת אותה דרמה שהתרחשה בשינוי הלא יאומן בין המצב הפיזי של העם לפני 100 שנה והיום, זה דבר שאין... אין בכלל מה להשוות אותו, זה לא מסוג העניין. איפה שהיה העם לפני 100 שנה, ואיפה שאנחנו כיום, זה לא מסוג העניין. יש לנו מדינה, קמנו נתחייה. אנחנו במרכז העולם, בכל המובנים שאנחנו במרכז העולם, מבחינה חיצונית. אבל אני לא חש שהדרמה הזו הראה במישור של התורה. יש כוחה. כולה, אני יודע, אנחנו מסתכלים אל ישיבות, וולוג'ין וזה, בהערצה. הלוואי שנהיה שקדנים כמותם, ייצאו לנו תלבי חכמים כמותם, חדומה ועוד. זה לא יכול להיות. זה המצב שלנו. אז זה מצב עלוב. בשלב זה, ביחס לתורה, ביחס לרוח, אנחנו... זה הפעיות הראשונות. לא התחלנו. כי שום דבר דרמטי לא הראה. כל פנים, לא במובן לאומי. ואני אומר, התחייה הרוחנית שלנו, מבחינה תורנית, היא צריכה להיות מינימום בעוצמה הזאת, בסדר גודל, של מה שהראה פה מבחינה פיזית. כנראה, זו המשימה שלנו. לא יודע, ב100 השנים הבאות, נקבל פחות, אני יודע. אבל זה כנראה לשם אנחנו צריכים להבין, אני מנסה להסביר לכם, לא להוזיל את המילים אצל הרב, כל מילה היא קצרה, היהדות של ארץ ישראל, לא, היהדות של ארץ ישראל, נשמע טוב, אפשר לקנות סובנירס בחניות, ביחד ליהדות, בארץ ישראל, וזה ממש, יש לך פה. אז זה לא שתלך עם כיפה בארץ ישראל, זה ממש הישועה. זה לא, אלא אצלו פרוש מילה היא מדויקת. אני מנסה לתאר לכם את הנפח של המילה הזו. אני רוצה להגיד, בסדר, אנחנו הולכים לשם, מתאמצים, אפילו שלא מדעת זה הולך וקורה. כל שכן, אם נהיה מדעת ונשתדל וניתן כתף לאידיאל הזה ונתאמץ אליו, זה ודאי יהיה עוד יותר טוב. אבל מכל מקום, צריך לדעת שכשאנחנו נושאים עיניים ליהדות של ארץ ישראל, כשהרב אומר לחנך את ה, את ה, זה הכוח המעמיד של יהדות הגלותית, והישועה זה היהדות של ארץ ישראל, אז כל האיכויות הפנטסטיות של מה שאנחנו מתרשמים מדברי הנביאים על מה תהיה בזמן הגאולה, זה, זה פרטים של המושג יהדות של ארץ ישראל. רק, רק מנסה להרחיק ממגע ידינו הרוחנית את המושג הזה של היהדות של ארץ ישראל. זה מושג שם, בשמיים. גדול, ענק, שאנחנו עדיין שואפים לה. כן. הם לא מכניסים לעם, יש את זה בעם בצורה טבעית, וזה זורם מנשמת האומה בכל האורחות של הרגשה הבריאה. הם, יחידי הסגולה, הם רק מעצימים את זה, הם מזריחים את הזריחה העליונה של הטבע שנמצא בכל נשמה יהודית. כן.
הם
יותר, בטח שהם יותר. כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימה. ויחידי הסגולה הם בעצמם המקדש, כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, שיש ביטויים כאלה בראשונים. אז הם, זה מה שעושה אותם כל כך יחידי סגולה, שהם חיים בתודעות כאלה כלליות, גבוהות, עתידניות, איפה שאומה כולה תגיע הפעם, הם כבר, יש בהם יחס. תחושה, מרכז הרעיונות שלהם, התודעות שלהם הם שם, זה מה שעושה אותם גדולים. כשאין להם את זה, אז הם פחות או יותר כמוני. כן.
למה
הרב
כותב היהדות ולא הישראליות של ארץ ישראל?
היהדות
זה ביטוי,
כמו
שאמרנו, זה משהו...
היא הישראליות? אני לא מכיר את הביטוי הזה, ישראליות בכתבי הרב, ואני מנסה לחשוב מה פירוש המילה הזאת, ישראליות, לו הרב היה משתמש בה. סליחה? נכון. אז ישראליות, אז היא הזדהות עם הזדהות עם הטבע הלאומי, עם הטבע הלאומי, עם הטבע, כן. לחשוב ישראליות זה עם הטבע הלאומי המחשבתי, שזה התורה. אבל יהדות, אני חושב ואמרתי לכם, טוב שאתה שואל, זה כנס, או שצריך להגיד פעם נוספת, זה שלא אמרתי. הגדרת המושג יהדות, אני אתן מין משל כזה. כמו שבאדם הפרטי יש נשמה ויש רוח. מה ההבדל בין נשמה לרוח? נשמה זה כל אשר נשמת חיים באפר אשר בכור אבה. אם יש, אז הם חיים. אם אין נשמה, מתו. אבל הרוח זה, בטח כאשר עושים את זה בצורה לעומתית, לעומת המושג נשמה, אז הרוח זה כמו, איך אומרים, איש רוח. הרוח זה המחשבות, זה המסעות הנפש, זה האידיאלים, זה הערכים, זה התחושה המצפונית. וכאשר ישנה רוח בעניין הרוחני בהרבה אנשים, זה מה שנקרא בעברית תרבות. זה עניין תרבותי. היחס שבין נשמה לרוח, זה היחס בין המושג כנסת ישראל ויהדות. כנסת ישראל זה נשמת האומה, ויהדות זה רוח האומה. היהדות מציינת את הממד התרבותי, את אופי החשיבה, הערכים, המוסר, נורמת ההתנהגות, הסגנון, הפולקלור, שמתקבל באומה מסורת רוב דורותיה. זו היהדות. אז עכשיו הנושא שלנו פה זה היהדות של ארץ ישראל. לא רק, וזה מה שנראה, ניסיתי להעריך בדברים, לא רק שהיהודים יהיו בארץ ישראל, הנה אנחנו עכשיו בארץ ישראל, וואו, הגאולה. כן, זה נכון, זה נכון. כי כשהיהודים חוזרים לארץ ישראל, בטח זה הגאולה. ואתם תלוקטו אחת לאחת בית ישראל. אבל זה הגאולה בגלל שאתם לוקטים עצם אל עצמו, אור וגידין ובשר. אתה מתכוון לעצור פה? אז כן, שאתה חושב, תשמע, מקודם הלכים יבטילו את שמותינו, נגזרנו לנו. אז לא נגזרנו ולא ישבו את שמותינו, אז בסדר, אז אנחנו אומרים הלל. אבל אנחנו לא מתכוונים לעצור פה. כי לעומת מה שהזוועה שמשם ותרשים הזרימה של שם זרמנו, אז זה סיבה להשמיעו, הללו ואימרו, בהחלט. אבל זה, כל זה, 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 זה גבייה. המציאות הזאת זה גבייה. נגמלא שיש פה נס, שיש לנו גבייה, אז זה נורא שיש פה גבייה. ורוח הם בהם. אז כל מה שאנחנו שמחים זה בגלל שברור, כעת שיראנו השם את כל זאת וכעת ישמענו את כל אלה, זה לא בחינם. אז ודאי, הנה, זה משהו, אני השם דיברתי ועשיתי, ואנחנו רואים שעושה. אז אנחנו, ברוך השם, שחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, ואנחנו רואים בעינינו ועל ידינו ובזמננו הדברים מתקיימים. לא להתבלבל, אנחנו באמצע, באמצע התהליך, בחצי התהליך. יש כאלה אומרים, ראשית צמיחת גאולתנו. טוב, קצת לא נעים לי להעיר את מה שאני מעיר פה היום, כי זה מטבע לשונית שכולנו אומרים בתפילה לשלום המדינה, שתוקנה על ידי הרבנות הראשית. גדלתי על ברכי הרב צבי יהודה שהרבנות הראשית, כל מלחמתנו לשמור על כבודה. ומכל מקום, אני זוכר את הדברים שאני מקווה שהציבור מכיר, את הנאום המפורסם של הרב צבי יהודה שם בערב מלחמת ששת הימים, והוא אמר, התחלת, התחלת? לפני 100 שנה היינו בתחלת. הישות מלכו, אז הוא אומר שהקיבוץ הוא התחלת. כל הזמן התחלת? זה לא התחלת. אז את זה הוא אמר בערב מלחמת ששת הימים, מי אמר, אנחנו כבר לא בתחלת. אז אנחנו, אז נדמה לי שלא נעים לי כתלמיד לפני רבותיו, אבל אני אומר שצריך לשנות את המטבע הלשונית הזאת. מה זה ראשית צמיחת גאולתנו? אנחנו לא בראשית, אנחנו לקראת האמצע, אני חושב. אני לא חושב שהגיעו, כן, אני חושב שאנחנו כבר רואים את האמצע. אולי אני טועה, אבל אנחנו לא בראשית. אנחנו עמוק בפנים. בסדר, זה מה שאני עסוק עכשיו להסביר, מכל מה שדיברתי לפני כן כדי להסביר לכם כמה אנחנו רחוקים מאיפה שאנחנו צריכים להגיע. אבל לא להתבלבל, צריך לתפוס את המיקום הנכון של איפה אנחנו. טוב, אז יהי רצון שיצאנו ידי חובת פסקה א', כל פנים, בוא נגיד, התאמצנו לגרד את הקליפה החיצונית של העניין. כל התורה כולה תמיד צריך לחזור על זה, לחזור עליה עוד פעם ועוד פעם. נשאר לנו בעזרת השם עוד כמה עשרות שנים, לכם אולי עוד 100 שנה בשביל לשנן פה את הדברים. ב' על ידי ההתרחקות מהכרת הרזים באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. והגלות מוצא תיכן מצד עצמותה, כי למשיג רק את השטח הגלוי לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת על אישת כזו. לא שולטים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזה צורה שהיא. רק את אותו הצעד ששיטה כזו תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. כי זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו בעיצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. על ידי התרחקות מהכרת רזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. היא קביעה מעניינת שלא קשורים לרזים. אנחנו מביאים בצורה פשוטה מה שכתוב פה, פשוט הבנת הנקרא, קודם כל מילולי, על ידי שלא מבינים בסתרי תורה, לא מכירים את הרזים, אז גם ארץ ישראל ככה מטושטש. אז זאת אומרת, יודעים מה זה ארץ ישראל פיזית,
אבל קדושת ארץ ישראל זה מילה כזאת לא ממש בהירה, משמעותה היא לא ממש ברורה. באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. יש פה קשר נמרץ בין הרזים ובין יכולת העמידה על קדושת ארץ ישראל. טוב, בזמנו פעם הרב צבידה שלמדנו את זה, אז הוא הסביר לנו את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה וגאונית בפשטות שלה. אז אני אחזור לכם על מה שהוא הסביר. הוא אמר שלמדנו שארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, וכדי לעמוד על קדושת סגולת ארץ ישראל אתה צריך לתפוס שזה חיים, וחיים, חיים זה דבר סודי. חיים זה סוד, כי זאת אומרת שאתה מנסה לחשוב, אתה מנסה לחשוב מה זה החיים שלי, אז מה שאני דופק עליו זה החזה שלי, זה מה שאני שומע, זה צלילי הקול שלי. אתה מנסה לחשוב מה זה החיים שלך, עצם החיים. תראה שהחיים שלך, אתה מתקשה להגיד מה זה החיים שלך. תחשוב, תחשוב, תראה ש... מה זה החיים? אל תגיד לי תופעות של החיים. אל תגיד לי דבר ש... ממה ירק זה חי? זאת אומרת, מה זה... אל תגיד לי על הירק. אל תגיד לי על סימפטום. אל תגיד לי איני. תראה לי את החיים. אז אתה רואה חיים, זה... אתה לא יכול לראות חיים. אבל לא שיש לך ספק שאתה חי, אה? זה לא. אבל אתה יכול להגדיר לי מה זה החיים? אתה יכול לשים לי את היד על החיים שלך? אתה יכול לגרום לי לצלם את החיים שלך? אז זה סוד. אז אם אתה רוצה לעמוד על החיים, אתה צריך להתרגל לסוד. עד כאן. הסבור של הרב ציודה. עכשיו אני אנסה להגיד לכם את מה שאמר הרב ציודה בלשוני. זה מעשה לא טוב מה שאני עומד לעשות לכם. יד הטעם דיברתי ברור, עכשיו אני עומד לדבר בצורה שתהיה לא ברור. אבל זה יתאים ממה שדיברתי עד כה. כי אם זה על פי מה שראינו פה, ש... אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי השכלה רציונלית האנושית, אז היא השכלה גלויה, שהיא ניזונת ממה שאתה רואה בעיניים, משש בידיים, ובונה את ההשכלות ואת ההכללות שלך בצורה אינדוקטיבית. אבל זה לעולם לא יוביל אותך לתפיסת מה זה באמת קדושת ארץ ישראל. אלא מה שיוביל אותך זה תודעת החיים של רוח השם אשר על האומה בכללה, אותו שמש החיים, כוח החיים הכללי של האומה. אז הוא עושה דרכו בכל הרוחות של הרגשה הבריאה. אז יש את האינטואיציה, את התחושה האינסטינקטיבית הטבעית. איך אמרנו? אני אוהב את אימא, אני אוהב את האומה, אני קשור עם האומה, אני קשור עם בית חיינו, עם האומה, עם ציון, שזה האומה וזה הארץ, זה אחד, אדמתו, עמו, זה אחד. אז אני קשור בקשר החיים שהוא באמת מעבר לרציונליות, הוא מעבר של המחשבות הפשוטות, הניסיוניות, המדעיות, החושיות. כדי לעמוד, כדי לפתח את המבט הזה, זוהי תורת הנסתר. תורת הנסתר היא עוסקת בתובנות הנפשיות, בהצבעה על הממדים האלה שאנחנו מנסים עכשיו לשים עליהם את האצבע, שאי אפשר לשים עליהם את האצבע, אלא באים לעורר את התודעה שלנו. שים לב לממדים האלה שהם בך, ואתה יכול לזהות אותם בך, אבל תצליח למצוא אותם בך אם תבין שזה לא השכלה רציונלית, אינדוקטיבית,
מתוך ניסיון החושים שלך, אלא תודעת החיים העצמית. פה אתה עולה על תובנות, על תחושות מיסטיות, סודיות. תורת הרזים זה, איך נגיד, זה השלום כיתה א' שלה. היא עוסקת ברובד הזה ומעלה. יש בה המון מילים, המון אינפורמציות, עם כולם קודים. זה כמו שאתה לוקח ספר של, לוקח ספר של רזים, זה כמו שאתה לוקח ספר במתמטיקה גבוהה, או בספר לתכנות מחשבים. כשאתה לא למדת, אתה לא למדת מחשבים. אתה רק רואה, יש שם X דולר. זה, ואתה מתחיל לשנן, אתה אומר, הנה, זה מחשבים, אני יודע. אז כשאתה אומר את כל המילים הקדושות של, של תורת הנסתר, זה אותו דבר. כי הם כולם באים לסמן, למי שבעניינים, את התודעות האלה, של, הנה מה שאני מנסה להצביע עליהם פה עכשיו. וכמו שאני אומר, אלה ומעלה. אבל זה המסע. שעה במקום שכל המנטליות, כל הגישה, כל האוריינטציה הנפשית, בראש ובראשונה, ובהתאם לעמדה הנפשית, ככה גם המבנה הרוחני. כי לא למה המבנה הרוחני הוא פועל יוצא של מבנה פסיכולוגי של בן אדם. למרות שזה... זה גם להפך נכון, כי המעמד הפסיכולוגי הוא מושפע מהאוריינטציה הרוחנית. ומכל מקום, מכל מקום. לעולם המבנה הנפשי הוא נותן איזו אוריינטציה רוחנית. ובהתאם למעמד נפש כזה, שהוא לא שייך לנושא הזה של הרזים. בגלל שהוא לא מוכשר לזה, בגלל שהוא לא... לא פיתח את עצמו לזה. והנקודה, או מכל סיבה שיכולה להיות. לפעמים יכול להיות מצב שאדם אידיאולוגית הוא נגד זה. וזה המצב הקשה מכל, שאני חושב שבעיקר רב מדבר עליו פה. אתם מבינים? אנחנו גם כן רחוקים מחוכמת הרזים. מה לנו לרזים? אני חייב עסק בנסדרות. אני לא חושב, זאת אומרת, זה כן, זאת אומרת, מן הסתם, קדושי רעיון עמוקי חשיבה, מבינים את, חשים את, את קדושת ארץ ישראל ועומדים על חיבתה יותר מאיתנו. אבל האם המשמעות של, האם המשמעות אומרת שאנחנו, זהו, נגזרנו לנו? כי מה לנו ולנסתרות? ומילא מה לנו ולקדושת ארץ ישראל? אז אני חושב שלא. פעמיים לא. א', בגלל נלמד בעזרת השם, הגיע גיל 40, כבר נסיים מן הסתם ש"ס בירושלמי ופוסקים והלאה, וזה נלמד, כי לא נהיה בקלנים, וגם נלמד את כל מה שצריך ללמוד באמונה, אז נגיע לשם, אז צריך להתחיל ללמוד, נלמד ונהיה קשורים בעזרת השם לרזים. ואם לא, אז גם כן לא בטוח שאין לנו קשר, כי זה שאני לא מוכשר לרזים, זה בגלל שאני לא, זה לא שאני לא מאמין בהם, ושאין לי יחס אליהם, ואני אומר, זה לא משנה, מוודאי, חס וחליל, אני יודע שזה מה שנקרא נשמתא דאורייתא, זה החלק הכי חשוב של התורה, הכי קדוש של התורה, הכי עליון של התורה, שגדולי ישראל אמיתיים, היו ענקים, כמו שהיו ענקים בניגלה, לא פחות מזה היו ענקים בניסטר, ואין דבר כזה. לא בכל התחומים של התורה, וברור שאני בהערצה וביראת שמיים ובתחושת קדושה ואדרבה, מה נורא המקום הזה, ולכן אני לא מקדשי תיראו, ואני לא נכנס לשם ברגליים שלי. אז היראת שמיים שיש לי מהרזים, זה לא נקרא התרחקות מהכרת הרזים. אבל כשישנה מנטליות שעניינה להתרחק מזה. כי להתרחק מזה התרחקות נפשית, במשמעות שניכור לזה, התייחסות לזה בזרות, בחוסר הערכה, זה דבר שהוא חונק את הנשמה הישראלית. זה דבר יום ונורא, הרב קורא לו אסון. כי זה קצת דומה להתרחקות מארץ ישראל. אומר, טוב, אני לא מתורה, אני כמצוות מספיק לי, אני יהודי של שולחן ארוך. אני נדמה לך, אתה לא יהודי של שולחן ארוך. כי אם אתה בניקום הרזים, באי כבוד פנימי לרזים, איך הרצידה אומר בשם אחתם סופר, שנוהגים להגיד, שאלה שכופרים בניגלה בניסטר, בניסטר הם כופרים בניגלה. כי אין דבר כזה. כי עיקר התורה זה הניסטר. ועיקר היהדות זה הניסטר. והכל תלוי בניסטר. ברור. אבל התודעה האינטואיטיבית והיחס של יראת שמיים ישרה, אז ברוך השם נמצאת, בוא נגיד אצל כל היהודים. כל כלל יש יוצאים נכלל. אבל זה המצב העגון והנכון. ומתוך כך, אז האינטואיציה אל התורה בעניינה, ואל רוח האומה בעניינה, ורוח השם אשר אל האומה בעניינה, ואל ארץ ישראל, אז האינטואיציות האלה הם בסדר. לא עליהם, אני חושב, אומר הרב, שזה נקרא התרחקות מהכרת הרזים. אבל לידי התרחקות מהכרת הרזים, בהכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. זה הולך ביחד. זה קשור, זה בזה. על ידי התנקרות, הנה אתם רואים, מה זה התרחקות? זה התנקרות. מדוע את מתנקרה? אני נוכרי, זה לא מעניין אותי. העמדה הזאת היא עמדה חמורה מאוד. על ידי התנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינן נכנסים לעומק הנשמה. אז הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים, סגולות, כבר הסברנו, סגולה, תכונה נפשית. הסגולות העליונות, התכונות הרוחניות, התכונות הנפשיות של עומק החיים האלוהיים. כשהחיים הם אלוהים, חיים אלוהים זה חיים נצח ישראל. זה חיים שמתגלים באומה בכללות דורותיה, זה החיים האלוקיים. ויש להם סגולות. הם אותם סגולות קדושת ארץ ישראל, זה כמו סגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. והסגולות, אלה הסגולות העליונות של החיים האלוהיים. התכונות המופלאות, הסגולות העליונות של החיים העליונים, האלוהים, למשל זה נבואה, למשל זה מלכות שלמה, למשל זה השכינה מתי שהיא מופיעה פה בארץ, ואז הפירות כמו בסוף מסכת קדושות. זה סגולות מיוחדות של החיים האלוהים. אבל זה הופך להיות רחוק כזה, אולי נשמע אגדתי כזה, פנטסטי כזה, בעיקר לא קשור לחיים, בעיקר. בואו נחזור לקצות. וזו המנטליות, יש פה איזה בעיה. על ידי ההתנקרות אל סוד השם לעשות הסגולות העליונות של עומק החיים אלוהים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. בסדר, יש דברים כאלה. אם זה נתפס בסדר, יש דברים כאלה, זאת אומרת, תשאיר, בואו נחזור לעיקר. האוריינטציה הזאת, שזה תפל, זה ירידה זה ירידה מהמסלול.
מה אדם צריך להגיד? אדם לא פגש את התורה הזאת אף פעם. הוא יכול להגיד.
הוא יגיד שלא זכיתי, בעזרת השם, כל התורה שלי, היא איננה אלא מבוא בשביל עיקרה של התורה שנמצאת אצל קדושי הרעיון עמוקי המחשבה הישראלית, רשב"י וחבריו, וכל גדולי ישראל האמיתיים שהיו לכל הדורות. זאת אומרת, זה שאני לא מכיר. נו, הסימן שזה לא מעניין.
אני לא יכול לדבר על ארץ ישראל.
רגע, לא הבנתי. לא דיברנו על ארץ ישראל, דיברנו על סתרי תורה. התנקרות אל התרחקות מהכרת הרזים, אז זה גורם שהכרה של קדושת ארץ ישראל. לא כוונה שאתה לא יודע לזהות על המפה איפה זה ארץ ישראל, אתה לא יודע לקנות כרטיס טיסה, זה לא הנושא. מדובר על הכרה של קדושת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל זה הערך העצמי ותחושת החיים האינסטינקטיבית שיש לאדם בחשיבות הזאת, בנפלאות הזאת, בחיות הזאת של ארץ ישראל. אז זה הולך ומתרחק אצלו ונהיה לו פחות ופחות חשוב. במקום שאין לו התנקרות לרזים, אז בסדר, אז זה לא, עוד פעם, הנושא הזה שקדושת ארץ זה לא, זה הבחינה של זה, זה לא הברצה שאתה יכול לדבר. אלא זה במנטליות הכנה של החיים שלך, ביחס העמוק שבתוך הלב, שבוחן לבבות, הוא יודע, זה כמו עירת שמיים, אתה מבין? זה לא עניין דקלרטיבי, יצרתי, ופצון חיצוני שתופסים. זה האישיות הפנימית, אתה מבין? כמו ברכו בתורה תחילה. זה לא דברים שאתה יכול להגיד, אתה לא מברך בתורה תחילה, גם חכמים לא יודעים, גם מלאכים לא יודעים, גם נביאים לא יודעים. כמו שמרן מסביר, כי זה שייך פה רק לקדוש ברוך הוא בעצמו. כי האדם יראה לעיניים, ופה זה לא עניין של העיניים, פה זה עניין של לבב. אז, והיה, תודעת החיים, מנטליות החיים. אז באמת הפנימי, יש קשר לארץ ישראל, ארץ ישראל היא הולכת ועושה את השפעתה, אוריינטציה היא בריאה, או אוריינטציה היא הולכת ונהיית מטושטשת. מבחינה תודעתית, תחושתית, אישיותית. בסדר? אז שוב, הנקודה העיקרית היא, פה עכשיו הנושא הוא היחס לרזים. עוד פעם, מדבר בלשון שלילה שהיא מדויקת, כי גם זה מה שכתוב פה. במקום שאין יחס לרזים. לא רק שאין יחס, יש יחס אנטי-רזים. יש מנטליות ויש דברים כאלה. עוד פעם, ברוך השם שאנחנו לא מכירים את זה. אבל היו זרמים מהצפון ובדרום של התרחקות מהרזים. וזה דבר, התרחקות, זאת אומרת, התרחקות מנטלית, התרחקות ערכית, התרחקות עקרונית, התרחקות שבאה לשאת על ההתרחקות הזאת אידיאולוגיה ושם תורה עליהם. הדבר הזה זה חמור מאוד. זה עיקר הבעיה. כן?
כמה זה קשור להבנת הטקסט פה, אבל יחס שהוא כמו ללמוד ספר תוכנת מחשבים, אבל זאת אומרת, אנשים בהמון שחושבים שהם יקראו את הרזים ויבינו את זה, זה עדיף
לשם? זה בוודאי לא עדיף. זה עוד מחלה. זה אומר, מה יותר טוב, צהבת או דלקת ראות? האם דלקת ראות עדיף מצהבת? אולי. טוב, המשך יבוא.